ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בעבר מציע דף למד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 14 שורות מלמעלה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו סתירה בין רשע לסיפה במקרה של חדה לרעותה, אם נחשב אבידה, כגון רצה בדרך או רואה בין הכרמים. המושגים האלו נגענו בהם, הזכרנו אותם בלימוד המשנה בשיעור הקודם, וכאן אנחנו נעמיק. הגמרא פותחת עם דיבור המתחיל מהמשנה: מצא חמור ופרה רועין בדרך, אין זו אבידה. מה שתיארנו עכשיו, רועין וגם בדרך, הם שני סימנים שלא מדובר בבהמה אבודה, היא איננה אבידה. בניגוד לכך, בהמשך כתוב רצה בין הכרמים, הרי זו אבידה. גם מצד ההתנהגות, הריצה, וגם מצד המיקום, כרם. אלו סימני שמדובר באבידה, אלו הם תלתי שניים לרעותה, לרעה, כאילו לכיוון אבידה. מה הדין אם יש רק חדה לרעותה, או מבחינת המיקום או מבחינת ההתנהגות? הזכרנו שריצה זה סימן שהבהמה אבודה, היא אבידה. רועין, שהיא הולכת לאט, אוכלת וגם ממשיכה ללכת, זה רועין, זה סימן שאיננה אבידה מבחינת ההתנהגות. וגם בדרך זה מקום רגיל להיות, בניגוד לבין גפנים בכרם. ועל כן הגמרא מעלה קושיה, מה שהזכרנו קודם בפתיחה, סתירה דרך הדיוקים. כי מה שראינו, שאם טלתי לטיבותה זה איננה אבידה, אם זה טלת לרעותה הרי זו אבידה. מה אם יש רק אחד? ובגמרות המסומנות אתם יכולים לראות שסימנו את השורות הבאות, בערך 8 שורות, כקושיה ארוכה. מה הקושיה? סתירה פנימית. הגופה קשה אמרת, מצד אחד אתה אומר מצא חמור ופרה רועין בדרך, אין זו אבידה. ומה שתיארנו, תרתי לטיבותה, רועין בדרך הוא דולא הווה אבידה. הרצה בדרך, ריצה זה סימן לרעה, ורועה בין הכרמים, רועה זה סימן לרעה, סליחה, זה סימן לטיבותה, הוויה אבידה. אני חוזר עוד פעם, רצה זה סימן לרעותה, בדרך מבחן מיקום זה בסדר, רואה מבחן התנהגות הוא בסדר, אבל בין הכרמים מבחן מיקום לא בסדר. אז לפי מה שדייקנו מהרשע, אם יש רק אחד לטיבותה, אז זה הוויה אבידה. אין מהסיפה, ממשיכים במשנה, חמור וכלב הפוכים ופרה רצה בין הכרמים, הרי זו אבידה. אז מתי מבחינת מיקום והתנהגות, מתי זה אבידה? זה השתרתי לרעותה, רצה בין הכרמים, ריצה זה סימן לא טוב, ובין הכרמים מיקום לא טוב, אז הוא דהווה אבידה. אבל אם נדייק מזה, אם זה רק חד לרעותה, הרצה בדרך ורואה בין הכרמים, אין זו אבידה. דרך הסימונים, הפסים הכפולים, אפשר גם לראות בקלות את הסתירה. כאן סימנו פס כפול רצה, וליה לפני חמש שורות בערך, אתם רואים גם רצה בפס כפול. ואז אמרנו, רצה בדרך אבי אבידה, וכאן אנחנו כבכבנו, אין זו אבידה, וכן לגבי רואה בין הקמים, אותו דבר. מה ניתן לענות? הגמרא עונה, וכאן יש מעוין, הבלטנו תשובות לשאלה הזאת, הבעיה כאן, ובשורה רביעית בשורת הרחבות, רבה. אמר אביי, יגיד עליו ראו. אמנם זה פסוק, אבל בהרבה מקומות בש"ס רואים את הביטוי, הפסוק הזה כביטוי. מה זה יגיד עליו ראו? כותבים במקום אחד משהו, וזה מעתיקים את זה גם למקום שני, ואנחנו נדגים את זה תוך כדי המשך הגמרא. תנא רואה בדרך דלא הביא אבידה, התנא לימד שרואה בדרך זה איננו אבידה, והוא הדין לרואה בין הקמים. כאילו אביי מדגיש מה שקראנו מקודם, ההתנהגות, הצד הפעיל. עיקר שאם היא רואה, לא משנה איפה, אם היא רואה, אין זו אבידה. נכון, התנא לימד את זה בצורה שהגדרנו מקודם, תרתי לטיבותא, אבל לפי אביי אין להדגיש המספר תלתי לטיבותה, יש להדגיש את הפעולה. אז אם היא רואה בדרך, גם רואה בין הקמים איננה אבידה. תנא רצה בין הקמים, התנא לימד שרצה בין הקמים דהבי אבידה, והוא עדין לרצה בדרך. אתם רואים שהדגש הוא על הפעולה, על ההתנהגות, לא המיקום. אמר לרבה, רבה מקשה, אי יגיד עליו ראו, אם כך אתה ניגש לתשובה שלך, ואתה מדגיש ההתנהגות, היה יותר יעיל ליתני, היה מקום, תשימו לב אגב, שארבע שורות הבאות הן בגדר קושיה של רבה, כך מסומן בגמרות שלנו. אז אומר רבה, שאם לשיטתך מדגישים את הפעולה, היה יותר טוב ללמד דוגמה אחת וממנה תגיד יגיד עליו ראו, שנוכל להסיק כך בקלות. אבל לפי הדרך שאתה בחרת, אנחנו לא יכולים להשיג את המסקנה בקלות. אז נסביר את זה תוך כדי השורות הבאות. אז רבה שואל, אם אתה אומר יגיד עליו ראו, שלומדים אחד מהשני, ליתני קילתא וכל שכן חמירתא, היה עליך ללמד את ה, נגיד לזה הדבר הקל, ואז אנחנו יכולים להגיע למסקנה לחמור, וגם זה נסביר. ליתני, היה לך ללמד כדוגמה לאבידה, רצה בדרך, מבחינת הפעולה היא רצה, נכון, זה מראה שמדובר באבידה, אבל תלמד שהיא רצה בדרך, דהבי אבידה, ו כאן אנחנו רואים שזה חדה לגריאותה, וכל שכן שמה היא אבידה? רצה בין הקמים, שזה תרתי לגריאותה. כלומר, אם אתה אומר שאם יש רק נתון אחד וזה כבר הופך אותו להיות אבידה, וודאי אם יש שני נתונים גרועים, ודאי שזה אבידה. כך היה לתנא צריך ללמד, וגם וליתני רואה בין הקמים, לשיטתך שאתה מדגיש הפעולה, הפעולה מלמד על כך שאיננה אבידה, אז תלמד רואה בין הקמים, שמה זה לא הביא אבידה, וכאן אנחנו רואים שיש רק חדה לטיבותה, וכבר איננה אבידה בגלל שיש להדגיש את הפעולה, את ההתנהגות, וכל שכן רואה בדרך שזה תלתי לטיבותה ללמד שאיננה אבידה. אבל התנא לא לימד כך, ומאחר שהתנא לא לימד בצורה כזאת, יש לשנות כיוון בהסבר המשנה. אלא אמר רבה, רצה הרצה לא קשיא. יש מקרים שריצה היא מראה על אבידה, ויש מקרים שלמרות שהיא רצה, איננה אבידה, לא קשיא. הדאפה, הפנים של הבהמה לגבי דברה, לגבי השדות, הדאפה לגבי מטה, שהפנים רצה לכיוון העיר. אולי הייתי צריך רק להזכיר שכשאנחנו מדברים על שני דוגמאות של רצה, אלו הם דוגמאות שלמדנו מקודם דרך הדיוקים. דייקנו מהרישה למשל שרצה בדרך זה כן אבידה, ובדיוק מהספה רצה בדרך איננה אבידה. אז לפי רבה התשובה, היישוב להסתירה זה פשוט הכיוון. ורשי כאן לא מסביר מה הוא אבידה, מה הוא לא אבידה, כיוון השדה, כיוון העיר, אבל בעל רבנו חננאל, ובגמות המסומנות אנחנו הדגשנו את השורות הרלוונטיות, נפנה לרבנו חננאל, הוא פריק רבה, ורבה עונה, אחי, רצה ופניה לכלפי השדה, זה הדברה, אבידה, אי. וחייב להחשיב, אתה שרואה בהמה רץ לכיוון השדה, השדות שהיא מחוץ לעיר, אז אתה צריך לטפל, להחזיר את הבהמה לבעליה. רצה ופניה כלפי המדינה, כלומר כלפי העיר, המקום המיושב, אינה אבידה. נמשיך בגמרא לגבי רואה. רואה, הרואה, נמי, לא קשיא. מקודם, אני חוזר למה שהיה הבעיה, למעלה, לגבי הרישא דייקנו שרואה, בין עקמים הווי אבידה, ובספה דייקנו רואה בין עקמים אין זו אבידה. ורבה ממשיך לתרץ, הוא אומר שורה אורה נמי לא קשיא, כאן באבידת גופה, כאן באבידת קרקע. וכאן הגמרא מפרטת, כי קטני רואה בדרך לא הווי אבידה. ואז אני חוזר על המהלך מקודם שחשבנו שהנה יש תרתי לטיבות הרואה בדרך, זה לא אבידה, ויש לדייק מכך, וכך דייקנו מוקדם יותר, הרואה בין הקרמים הוויה אבידה באבידת קרקע. לפי רבה, מבחינת הבהמה, כל זמן שהיא רואה, לא משנה איפה, מבחינת הבהמה עצמה אין בעיה, אבל אם רואים רואה בקרמים, יש בעיה לא מצד הבהמה אלא מצד הקרקע, היא תרוס את הקרמים. וכי קטני רצה בין הקרמים הוויה אבידה, כמו שראינו מקודם מה שהיה כתוב בסיפה, וזה תרתי לראותה, כך חשבנו, ומזה אפשר לדייק הרואה בין הקרמים לא הוויה אבידה, בניגוד למה שראינו מהדיוק בהרשה, רואה בין הקרמים לא הוויה אבידה באבידת גופה. וכאן הסבר, דרצה בין הקרמים, אם היא רצה שם מסקבה, היא תסבול פצעים, מסקבה הצמחיה יסרית את הבהמה, זה המסקבה, היא תספוג פצעים. ורואה בין הרמים הרי לא רצה, היא הולכת לאט לאט, לא מסקבה. ולכן כשאנחנו מתמקדים בגוף הבהמה, אם היא רואה בין הקרמים, לא יקרה לבהמה כלום. אבל אם אנחנו, כמו שאמרנו מקודם, מדייקים רואה בין הקרמים, זה מדובר באבידה, האבידה היא לגבי הקרקע, הקרמים שצומחים שם. רשי אומר באבידה הקרקע, וחייב להוציאה משום הפסד קרמים. גם לעניין הקטע הזה, נחזור לרבינו חננאל, איפה שעצרנו, רואה בדרך, ואפילו רואה בקרמים, אינה אבידה, אבל יש בה אבידת קרקע, כשמדובר ברואה בקרמים, שאוכלת הזמורות ומפסדת הכרם. והיידה קטני רצה בין הקמים אביה אבידה ואבידת גופה, כי בריצתה מקין אותה זמורות הכרם ועושים בה חבורות, וזהו פיוש מסתקפה, כי סיכוב זה לשון חבורה הוא. נחזור לגמרא. ורואה בין הקמים, נהי זה לא מסקבה, טיפו כלי משום אבידת קרקע. והשאלה היא איך המשנה אומרת לגבי מצב כזה, או לפי הדיוק שדייקנו, שאינה אבידה. בסדר, מצד הבהמה אין נזק, אבל מצד הקרקע יש נזק. אז כמו עונה, למה בכל זאת תנא כותב לפי הדיוק מהמשנה? אמרנו שרואה בין הקרמים אינה אבידה, בזמן שיש אבידה לגבי הקרקע. התשובה היא בדקותי. אנחנו מדברים על כרם של עובד עבודה זרה, וטיפוק לי משום אבידת גופה דדילמו כתלולה. בכל זאת אמרנו שרואה בין הקרמים אינה אבידה, אבל אולי הם יעוגו את הבהמה, למרות שהיא רק רואה ולא רצה, אולי יעוגו את הבהמה. הגמונה באתרה דמטרו והדר קטלי, מדובר פה במקום שמטרים מקודם ורק אחר כך הורגים. שאלה, ודילמה אתרו בה, אולי כבר התרו בה. תשובה, היא אתרו בה ולא הזדהרו בה אם התרו, ולא קיבלו את ההתראה, ודאי אבידה מדעת היא, סימן שהבעלים של הבהמה לא אכפת להם מכל מקום. החזירה וברכה, ואמרנו שהוא חייב להחזיר את הבהמה שנאמר, ובהמשך היה כתוב השב תשיבם. מכאן עד עמוד ב', וכפי שכתבנו בכותרת, בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, משולשים יופיעו על עמוד ב', סדרה של דרשות בכפילות לשון, כמו עכשיו, השב תשיבם. עמלי ההוא מדרבנן רבה, הוא שואל, אימה השב חד הזמנה, תשיבם תרי זמני, וזהו, לא יותר שאם רואים שהבהמה הזאת בורחת פעם שלישית, אין חיוב לטפל בה. המלא, אז רב העונה, השב, זה שכתוב השב, אין בזה משמעות חד הזמנה, אלא אפילו מאה פעמים משמע. תשיבם, מה זה מלמד? אין לי אלא לביתו, שאתה מחזיר את הבהמה לביתו. לגינתו ולחובתו מנהן, שאפשר להחזיר את הבהמה גם למקומות אלו, וזה מספיק. תמוד לומר, תשיבם מכל מקום. היחידמי, אם אנחנו כבר מזכירים גינה וחובה, מה מדובר? אי דמינטרה, אם זה מקום מגודר ושמור, פשיטה שזה נחשב החסרה. אי דלו מינטרה, אם זה מקום פרוץ, אז עמי, למה אתה אומר שזה קיום של השבת אבידה? הרי זה מקום פרוץ, אבל זה לא מקום שממנו הבהמה תהיה שמור. לעולם, דמינטרה, זה כן שמור. והעקמה שמלן. והחידוש הוא שאמרנו שמספיק להחזיר את הבהמה גם לגינה ולחובה, ולאו דווקא לביתו, זה לא בעינן דעת בעלים. אם היה כתוב, אם היה ההבנה שרק לביתו, אז הייתי חושב שאתה לא מקיים מצוות השבת אבידה רק, אלא אם כן הודעת לבעלים. וכאן אנחנו לומדים שלא צריכים הודעה מפורשת לבעלים. וכדב לזור דימה, הכל צריכים דעת בעלים חוץ מהשבת אבידה, שהתורה ריפתה השבות הרבה, מה שהסברנו מקודם, הכפילות השב תשיבם. זה מלמד שבעניין אבידה, בניגוד לשאר מקרים, מהם שאר מקרים? אומר רש"י, הכל צריכים דעת בעלים, גנב גזלן שהשיבו צריכים להודיעו. אם לא הודיעו ומתה או נגנבה, חייבים באחיותן. וכיוון דידע שעבדה ולא ידע שהושבה, לא נסהר בה ולא מאכילה. זה לגבי דוגמאות כאלו. שקראתי איתכם את הרש"י, אני דילגתי על הביטוי וארבע שומרים, שומר שסיים תקופת השמר והוא מחזיר, והסיבה שדילגתי זה בגלל שבספר החידושי הריטב"א בהוצאת מוסד הרב קוק, וכך אנחנו הוספנו כאן בשולי הדף, יש ראשונים שלא גורסים ארבע שומרים, וכל אחד יכול לעיין בנושא בכוחות עצמו. אנחנו ראינו כאן שיש הבדל, וזה מה שחשוב לנו לעת עתה, בין מחזיר אבידה למקרים אחרים שנוגע בהם או כרוך בהם העניין הזה של החסרה של הפריט. אנחנו חוזרים לגמרא עם עוד דוגמאות של אותה ניסוח או כיוון של כפילות לשון. במצוות שילוח הקן כתוב שלח תשלח, ואנחנו יודעים שאם אדם למשל מוצא אם רובצת על הביצים, הוא חייב, אם הוא רוצה לקחת את הביצים, רוצה לקיים מצוות שילוח הקן, צריך לשלח את האם ורק אחר כך לקחת את הביצים או האפרוחים. ומה קורה אם הוא מנסה לשלח והיא חוזרת לפני שאתה מספיק לקחת את הביצים, וזה קורה עוד פעם ועוד פעם, אז אומרים שאתה צריך לשלח את האם כמה שצריך ללא הגבלה. ועל כך הגמרא שואלת, אם השלח חד הזמנה תשלח תרי זמני, ואומר רש"י תרתי זמני, וענן תנן שלחה וחזרה אפילו ארבע וחמישה פעמים, חייב, כמו שאמרנו מקודם. אז אולי אין הדבר כך אלא מספיק פעמיים, ואחר כך גם אם היא חוזרת פעם שלישית כבר תיקח את הביצים בלי לשלח אותה. אז זה השאלה שנשאלה. אמרי, אז רב העונה, שלח אפילו מאה פעמים משמע, כאילו אין הגבלה מבחינת מספר זמן שאתה חייב לשלח את האם. אז מה מלמד התשלח? ככה, אין לי אלא לדבר רשות, שאתה רוצה לקחת ביצים, להכין מזה חביתיים, בזה אין שום מצווה, אז יש חיוב לשלח את האם. לדבר מצווה מנהל, מה אם מדובר במקרה שאתה צריך את נגיד את האם לצורך מצווה? אומר רש"י, לדבר מצווה מנהל היה צריך לתאר בו את המצורע. מניין שאסור באם על הבנים? אם אתה מוצא ציפור רובצת על הביצים, אתה לא יוכל לקחת אותה ככה, גם אם מדובר במצווה כמו טהרת מצורע, שלעניין להיכנס לכל הפרשה והפרוצדורה לטהרת מצורע, אדם זקוק לציפור. ואומר התורה כאן שאם אתה מוצא את האם רובצת על הביצים, אתה לא יכול לקחת אותה גם אם מדובר לצורך מצווה. אתה אומר לומר תשלח מכל מקום. ממשיך הגמרא, אמרי ההוא מדברן לרבה. ואנחנו מתייחסים כאן לכפילות שכתוב בתורה, הוכח תוכיח את עמיתך. אז וזה בקשר לתוכחה, אדם עומד לבצע עבירה, צריכים להוכיח אותו, או רואים התנהגות שבלתי מקובלת, זה עניין של תוכחה. וכמה צריכים להוכיח? עד שמחסים את הבן אדם למוטב. ואותו ההוא מרבנן שואל את רב, ואם ההוכח חד הזמנה, תוכח תרי זמני? עונה הגמרא, אמר רבא, אמר לי, הוכיח אפילו 100 פעמים משמע. תוכיח, אין לי אלא הרב לתמיד. מה מלמד את המילה תוכיח אם לא לשם מספר? כי הרי המספר כבר כרוך במילה הוכיח, אז מה תוכיח מלמד? שגם אם מדובר תלמיד לרב מנהם, לא רק רב מצפים ממנו, הוא מחויב להוכיח את תלמידו, גם ההפך, אם תלמיד רואה איזו התנהגות בעייתית מצד רבו, התלמיד צריך להוכיח. תלמיד לא מהוכיח, תוכיח מכל מקום. עזוב תעזוב, זה בעניין מצוות עזוב תעזוב אמו, זה בעניין מצוות פריקה, שרואים בהמה שהמיסו עליה יותר מדי, אז צריכים להקיל, לפרק את המטען. אז אין לי אלא, אז מה מלמד הכפילות עזוב תעזוב אמו? אין לי אלא בעליו אמו, שהבעלים נמצאים ומשתתפים בפריקה, שאין בעליו אמו מנהין. תלמוד אומר עזוב תעזוב מכל מקום. ואנחנו ממשיכים למצווה שדומה אבל כיוון הפוך, דהיינו טעינה. אם רואים שבהמה שהייתה נוסעת מטען והמטען התפרק ונפל, אתה צריך לעזור להתאים, להמיס את המטען בחזרה, ושם כתוב הקים תקים אמו. אין לי אלא בעליו אמו, שאין בעליו אמו מנהיין. תמוד לומר הקים תקים מכל מקום. יש כאן קטע בהגמות המסומנות בקטע שבסוגריים שממשיך עד שורה שנייה בעמוד ב', וכך כתבנו בשוליים אצל הכוכבית. אחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה לדרוש פסוקים של כפילות לשון. בתוך הסוגריים הגמרא דנה בשאלה לאיזו צורך כתבה התורה מצוות פריקה, טעינה והשבת אבידה, שכולם בעצם עניין אחד, והיינו הצלת ממון חברו. מאחר שהקדמנו את הגמרא מבחינת המבנה וליתר דיוק לגבי הסוגריים שאנחנו הוספנו, בעמוד ב' אחרי הסוגריים רואים בעניין רוצח כתוב מות יומת המכה, ועוד כמה שעות אחר כך בעניין עיר הנידחת כתוב הכה תכה, ועוד דוגמאות לאורך עמוד ב'. אנחנו גם הוספנו בשוליים המקבילים נושא סלש מבנה, וכתבנו שההתייחסות כעת הוא תוך הסוגריים, צורת הבית שנראה למה לי, בירו למה היה צורך לתורה לכתוב מספר מצוות, פריקה, טעינה, משבת אבידה, שלכולם רעיון משותף, היינו הצלת ממון חברו, ולא הספיק לכתוב אחד ונלמוד השאר ממנו. הגמרא תוך הסוגריים, ולמה לי למכתב פריקה ולמה לי לכתב טעינה? כפי שאמרנו, שניהם עניין הצלת ממון חברו. צריכי, יש צורך לתורה לכתוב את שניהם. דעיקת הרחמנה פריקה הווה אמינא, משום דעיקת צער בעלי חיים ועיקה חיסרון כיס. מאחר שמדובר בשתי נקודות של הפסד או בעיה, כי שוב פעם, מה זה פריקה? מדובר בבהמה שהמיסו עליה יותר מדי, אז הבהמה סובלת, וגם יש הפסד ממון בעניין, הבהמה מתקלקלת. והייתי חושב שרק במצב כזה אז התורה מחייבת ההתערבות שלך. אבל טעינה דלאו צער בעלי חיים עיקר ולא חיסרון כיס עיקר, זה מצד הבהמה כמובן. אימה לא, הייתי חושב שאין חיוב לעזור להטעין את המטען על הבהמה. והיא אשמין טעינה משום דבשכר. בינתיים זה דבר שנקבל כנקודת הנחה, אמנם יש דעות שונות בנקודה הזאת, אבל בינתיים אדם שעוזר להטעין מטען על בהמה הוא יכול לדרוש תשלום, שכר עבור זה. אז אם התורה הייתה מלמדת שמטעינה אתה חייב, לא הייתי יודע מצוות פריקה, כי בטעינה אתה מרוויח, אתה מקבל שכר. אז אם אתה מקבל שכר, אומר רש"י, משום דבשכר שנותנים לו שכר, דאיקא למד המלם כמה טעינה בשכר, פריקה בחינם, אז כזה דבר, אז אתה חייב. אבל פריקה דבחינם אימה לא צריכה, לכן יש צורך לתורה לכתוב בנוסף לטעינה גם פריקה. שואל כמו רבי שמעון דאמר אף טעינה בחינם מאי איכא למימר. את השיטה של רבי שמעון נראה בלקמן בדף למד ב', שמה מופיע משנה שמוזכר הדעות האלו. בכל זאת, לפי רבי שמעון, שגם טעינה הוא בחינם, אז השאלה חוזרת, למה צריכה התורה לכתוב את שניהם? הגמרא עונה לרבי שמעון לא מסיימי קראי. הפסוקים עצמם מבחינת התרגום שלהם הם לא מלמדים בדיוק מה המצווה. אומר רש"י, לא מסיימי קראי, היי משמע איזו פסוק משמע טעינה והי משמע פריקה. ואי כתב חדה, אם התורה הייתה כותבת רק אחר, הווה אמינא לפריקה אתה, אבל טעינה לא. כתב רחמנה אידך לטינה. מבחינת רבי שמעון וההבנה שלו במקרא, התורה חייבת לכתוב את שניהם, כי אחרת לא הייתי יודע על המצווה הנוספת של טעינה. ממשיך הגמרא, למה לי למכתב הניתרתי פריקה וטינה, ולמה לי למכתב אבידה, כלומר השבת אבידה? תשובה, צריכי, די כתב רחמנה הניתרתי משום דה צערה דמר, את ההניתרתי כלומר פריקה וטינה. במצוות האלו יש צער לבעלים, צערה דידה איתה, יש גם צער לבהמה. אבל אבידה דצערה דמר איתה וצערה דידה לטה, אימה לא. אבל בעניין השבת אבידה, שנכון הבעלים סובלים, אבל הבהמה עצמה לא בהכרח סובלת, אז אין מצווה להשיב את הבהמה שנאבדה. לכן, בנוסף לפריקה וטינה, צריך ללמד, גם אם יש רק צערה דמרה, יש חיוב להשיב את הבהמה. וישמינן אבידה, משום דלתה, למרה דהדה. הבעלים אינם נמצאים שהם יטרחו בהשבתה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אבל אני תרתי דאיתה למרה בהדה, כי בפסוק כתוב אמו, כפי שאמרנו מקודם, היינו הקים תקים אמו, עזוב תעזוב אמו. הבעלים נמצאים, אימה לא, אז אולי לא מותר עליך שאתה לא הבעלים לקיים את המצוות האלו. לכן היה צורך גם לכתוב אותם בנוסף להשבת אבידה. רש"י בשורה ראשונה דאיתי למרה דכתיב אימו, אימה מבחינתי, מבחינתה שרואה את מה שקורה, אולי היינו אומרים יחזור אחר בני אדם ויזכור, יש לזכור בני אדם כדי לעזור לבעלים, אבל חיוב לעסוק בדברים האלה בחינם, לא. לכן היה צורך לכתוב שגם שם שהבעלים נמצאים, אתה צריך לעזור בלי לצפות לתשלום, ובמיוחד אצל פריקה שלכל הדעות שזה בחינם. וכעת עוד משולש, התייחסות לכפילות לשון. אדם שרצח והוא חייב כעת מיתת בית דין כרוצח, והמיתה הכתובה בתורה זה מיתה על ידי סייף. אומר הפסוק, מות יומת המכה, אין לי אלא במיתה הכתובה בו, דהיינו מיתת סייף. מניין שמיתה, אם אי אתה יכול להמיתו במיתה הכתובה בו, שאתה רשאי להמיתו בכל מיתה שאתה יכול להמיתו, תמוד לומר מות יומת מכל מקום. הכי תקי, כאן מדובר בעיר הנידחת, עיר שהאוכלוסייה עסקה בעבודה זרה, ויש חיוב מיתת בית דין על האוכלוסייה הזאת. אין לי אלא בהכאה הכתובה בהן, בניין עיר הנידחת. לגבם כתוב בדברים י' ופסוק ט' ז', הכי תקי את יושבי העיר, העיר לפי חרב, תהיינו מיתת סייף. אז אומר הגמרא כאן, אין לי אלא בהכאה הכתובה בהן, תהיינו סייף. מניין שאם אי אתה יכול להמיתן בהכאה הכתובה בהן, כפי שאמרנו סייף, שאתה רשאי להכותן בכל הכה שאתה יכול, תמיד לומר הכי תקי מכל מקום. וכעת בסוגיית משכון, כתוב בעניין לקיחת משכון למי שחייב לך כסף, התורה אומרת השב תשיב, ש על זה שלוקח את המשכון יש עניין להחזיר את המשכון נגיד ללווה, במקרים שהוא צריך את המשכון. התורה שם בדברים פרק כ"ד פסוק י"ב, שקדם לפסוק הזה שהגמרא מצטטת בעניין המשכון השב תשיב, התורה כותבת, ואם איש עני הוא, לא תשכב בעבותו. אתה לקחת למשל ממנו פיג'מות, בגדי לילה, והוא הלווה, זה שחייב לך כסף, הוא איש עני, אין לו איזו בגדים נוספים לשכיבת לילה, אז התורה מצפה שאתה תשיב לו את אבות, כפי שהפסוק אומר, השב תשיב לו אבות כבוא השמש ושכב בשלמתו. והגמרא אומרת, אין לי אלא שמשכנו ברשות בית דין, אתה לקחת ממנו את המשכון ברשות בית דין. משכנו שלא ברשות בית דין, מניין שצריך השבה, תמוד לומר השב תשיב מכל מקום. נסתכל ברש"י שורה רביעית, אין לי אלא שמשכנו ברשות בית דין, צעק עליו בדין, אותו מלווה, הוא הגיע לבית דין שהוא לא משלם לי, אני רוצה שהוא ישלם, ושלחו שלוחם לתפוס מטלטליו, דקרא דשבת האבות עלי הכתיב דכתיב לעיל מיני. בפסוק י' שם כתוב בחוץ תעמוד והאיש וכו', ואמין לך מהפרק המקביל בשליח בית דין הכתוב מדבר. זה מה שהגמרא כאן אמרה, שמשכנו ברשות בית דין, בית דין שלחו שלוחם וכל השאר. ממשיך רש"י, שלא ברשות בית דין מנהן תצריך השבה, אז בכל מקרה אתה צריך, אם מדובר באיש עני כמו שתיארנו מקודם, להחזיר לו את המשכן בשעות שהוא צריך אותו. אנחנו חוזרים לגמרא, חבול תחבול, זה גם בעניין משכון, אין לי אלא שמשכנו ברשות, משכנו שלא ברשות מניין, תמוד לומר חבול תחבול מכל מקום. והני תרי קראי, למה לי? זה נראה כפילות מצד התורה, שיש יש חיוב להשיב את המשגון לזה שלקחת אותו ממנו. למה צריכים פעמיים לכתוב אותו בתורה? תשובה, אחד לכסות יום ואחד לכסות לילה. הגמרא ממשיכה בעניין צדקה, כתוב פתוח תפתח, אין אלא לעניי עירך, לעניי עיר אחרת מנהין, תמיד לומר פתוח תפתח מכל מקום. גם הדוגמה הבאה בעניין צדקה, כתוב נתון תיתן, אין לי אלא מתנה מרובה, מתנה מועטת מנהין, תמיד לומר נתון תיתן מכל מקום. אומר רש"י, מתנה מועטת מנהין, אם אי אפשר לך ליתן מתנה מרובה, אז גם מתנה מועטת אתה חייב לתת כצדקה. הגמרא ממשיכה בעניין עבד עברי, כשהוא מסיים את תקופת העבדות אצלך, התורה אומרת שאתה תניק לו מענק, מענק, נקרא לזה מענק פרידה, וזה גם מופיע בלשון כפול, הענק תעניק, אין לי אלא שנתברך הבית בגללו. אותו עבד עברי הוסיף לך בנוכחותו והבית התברך בגללו, אז מעניקים. לא נתברך הבית בגללו מניין, שבכל זאת מצפים ממך לתת לו אותו מענק, תמיד לומר הענק תעניק מכל מקום. ולרב אלעזר בן עזריה דמר נתברך הבית בגללו מעניקים, לא נתברך הבית בגללו אין מעניקים, תעניק למה לי? לפי רב אלעזר בן עזריה, למה כפילות הלשון? הרי הסברנו מקודם שכפילות הלשון בא לרבות מקרה שהבית לא יתברך בגללו, אבל לפי רב אלעזר בן עזריה, אם הבית לא נתברך בגללו, אין ציפייה שאתה בתור אדון צריך להעניק לו, אז למה כפילות? תשובה, דיברה תורה כלשון בני אדם. התורה כופלת לשונה כמו שאנשים נוהגים לדבר, ואין איזושהי חידוש הלכה מכפילות הלשון. פסוק בעניין צדקה, כתוב העבד תביתנו, אין לי אלא שאין לו ואינו רוצה להתפרנס. מתי קיים מצוות צדקה? אם לבן אדם שאתה עומד לתת לו פשוט לא, אין לו, והוא גם לא רוצה להתפרנס דרך מתנה. אמר רחמנא, תן לו דרך הלוואה. יש לו ואינו רוצה להתפרנס, מה לגבי אדם שיש לו כסף והוא לא רוצה להתפרנס משלו? מניין? שמה? שנותנים לו צדקה. אומר רש"י, יש לו ואינו רוצה להתפרנס משלו אלא משלך. מניין שאתה חייב להביתו ולהיפרע ממנו אחר מיתה. תמיד לא מתביתנו. אנחנו חוזרים לגמרא. זה מה שהגמרא עונה, מה משמעות הכפילות. תלמוד לומר, מה המקור שאם יש לו ואינו רוצה להתפרנס שאתה חייב לתת לו בכל זאת? תלמוד לומר, תביתנו מכל מקום. וכפי שרשי הסביר, זה לא שאנחנו חומים נראים כפריירים כמו שאומרים בלשון הרחוב, כי אנחנו כן נפרע ממנו אחר מותו. ממשיך הגמרא, ולרבי שמעון דאמר, יש לו ואינו רוצה להתפרנס, אין נזקקים. לא, לפי רבי שמעון, תשמע, יש לך איך להתקיים, אתה לא רוצה להוציא כספים משל עצמך, אז איך אומרים, תסתדר לבד, אנחנו לא חייבים לזקק לו, לעזור לו, תביתנו למה לי. לפי רבי שמעון, מה אומר לנו הכפילות לשון? תשובה, כמו שאמרנו מקודם, דיברה התורה כלשון בני אדם. אנחנו ראינו במשנה בעניין השבת אבידה, היה בטל מן הסלע. אותו אדם שאמור להחזיר את האבידה, הוא כדי להתעסק עם האבידה, הוא יפסיד נגיד סלע מבחינת העבודה הרגיל שלו, הוא מתפטר ממנו, הוא בטל מן הסלע, סלע זה מטבע, סכום מסוים של כסף, לא יאמר לו, תן לי סלע, שאתה מחזיר את העבודה לבעלים, אתה לא יכול לדרוש ממנו סלע, אלא נותן לו שכר כפועל. תנה נותן לו שכרו כפועל בטל. מהי כפועל בטל? אמר הבעיה, כפועל בטל של אותה מלאכה דבטל מינה. אנחנו נחזור על הדברים האלו דרך רש"י. מהי כפועל בטל? ולא, אינו בטל, שהרי טורח בהשבתה. ומתניתין תני נותנין לו כשיעור שירצה פועל ליטול, להתרפות ממלאכה ולשב בטל. ממשיך רש"י, כפועל בטל של אותה מלאכה דבטל מינה. כמה אדם רוצה ליטול ולפחות משכרו, לבטל ממלאכה זו כבדה שהוא עוסק בה, ולעסוק במלאכה קלה כזו. הכל לפי כובד המלאכה וריבוי שכר. יש מלאכה שתורכה קל ושכרה רב או חילוף. אז החשבון הוא, אדם שלמשל היה מרוויח סכום מכובד, אבל העבודה שלו דורשת מאמץ רב, וכעת הוא עוסק בהשבת עבודה, שזה דורש ממנו פחות מאמץ, כמה אדם היה מוכן לקבל, כמו שרש"י התבטא, להתרפות, כדי לא לעבוד בעבודה הדורשת, אומנם עם תמורה גם מכובדת, כמה פחות היה אדם כזה מוכן לקבל, לא לעסוק בעבודה כבדה, אלא משהו קל יותר, אז הסכום הזה הוא יכול לדרוש מבעל העבודה. ממשיך הגמרא, אם יש שם בית דין, מתנה בפניהם. ולמדנו במשנה שאם אדם לא רוצה להתפשר, הוא יכול לגשת לבית דין ומתנה שאני מוכן לעסוק בהשבת עבודה, אבל אני רוצה לקבל את הסכום שהייתי מקבל בתור עובד בעבודה הרגילה שלי. אז אם יש שם בית דין, הוא יכול להתנות כך בפניהם. המילה הבאה זה בעצם שם אדם, איסור ורב ספרא, אביב איסקה בהדי עדדי. היה להם שותפות עסקי, עזר רב ספרא פלג לבלו דעתי דאיסור באפי בית רי. רב ספרא הלך ועשה חלוקה, הוא עזב את השותפות והוא חילק את הסחורה שבהם היה להם שותפות, והוא עשה כך בלי ידיעתו של איסור השותף שלו, והוא עשה את זה בפני שניים. אתה לקמי דרבה ברבונה, אמר לי רבה, אומר לו, זיל הייתי תלתה דפלגית כמיו, תביא שלושה שחילקת את הסחורה בפניהם. כמובן אנחנו שואפים לדעת שהחלוקה הייתה שוויוני, כדעת, כדין, לפי כמה כל אחד השקיע באותה עסקה. אז רבא אומר לרב ספרא, תביא שלושה שחילקת כדין בפניהם. הנה, ואנחנו ממשיכים לדף ל"ב, תרי מגור תלת, או תביא שניים מתוך שלושה, אומר רש"י בשורה הראשונה, שניים מן השלושה יבואו ויעידו לומר שלושה היינו. ואינמי, ממשיך רבה לומר, אינמי תרי סעדי, שני עדים דפלגד באפיתת, שני עדים שיכולים להעיד שאתה חילקת בפני שלושה. אני חושב מיותר לציין שהמספר שלושה זה בית דין, וכמובן זה מה ש זה מה שמקשר אותנו לסוגיה שלנו. אמלי, רב ספרה שואלת רבה, מנה לך, מניין לך שיש כזה דרישה? אמלי, רבה עולה, דתנן, בדיוק משנתנו, אם יש שם בית דין, מתנה בפניהם, אין שם בית דין, בפני מי יתנה? שלא קודם. אם אין שם בית דין, אותו שלא מוכן להתפשר על הפסד שכרו, הוא יכול לעזוב את העניין של הוועידה ולא להפסיד, שלא קודם. אבל מה רואים? שיש צורך לבית דין. רש"י כותב בשורה השנייה, אם יש שם בית דין, הוא סתם בית דין שלושה, אמה אין כוח להפקיר ממון זה אלא אצל זה בפחות משלושה. אז אם אנחנו נדרשים להכרעה ממוני, צריכים שלושה. זה הבסיס לדרישתו של רבא. אמר לי, רב ספרה, שלא עשה את החלוקה בפני שלושה, הוא עונה מדמי, איך אתה משווה במקרים, התם, בעניין השבת אבידה, דמפיק ממונה מהי ומוטיב להי, בעניין בית דין, שם מדובר בהוצאת ממון, שאותו שאמור להשיב אבידה, הוא בא בדרישה שהבעל אבידה יפצה אותו, זה הוצאת ממון מבעל אבידה לתת לזה שעוסק, שאמור לעסוק בהשבת אבידה. כשמדובר בהוצאת ממון, אז צריכים בית דין. אבל חלוקת עסקה, דידי שקלי, בסך הכל אני לוקח מה שכבר שלי, אני לא לוקח מאיסו מהשותף שום דבר, שום דבר שאינו כבר שלי. גילוי מילתא בעלמא הוא בתרי סגילי, בסך הכל זה רק גילוי מילתא שאומר רש"י שידעו שחילקתי בשווה. זה שונה ממה שאתה אומר. תדע, תתנן. אלמנה, כשמדובר באלמנה שמקבלת מזונות מנכסי יתומים, היא מוכרת מנכסי בעלה המנוח כדי להתקיים. ושם כתוב, אלמנה מוכרת שלא בפני ביתים. אמר לי אביי, ולאו מי אתמר עלה אמר רב יוסף בניומי אמר רב נחמן, אלמנה אינה צריכה בית דין של מומחין, אבל צריכה בית דין של הדיוטות. ואם את, אם רב ספרה, אם אתה רב ספרה ניסית להביא הוכחה שאין צורך לבית דין על סמך האלמנה המוכרת, זה לא מוצלח, כי בסופו של דבר כן צריך בית דין, גם אם מדובר ב נקרא לזה לקיחת או הוצאת ממון שנחשב כבר שלך. בכל זאת כן צריך בית דין, אומנם לא של מומחים אבל של הדיוטות. עד כאן שיעורנו להיום.